חלק יצחק, כן. טוב. אוקיי, טוב, יאללה. בואו נחזור על סעיף ב' בבדיקת אישה, בין לפני תשמיש, בין לאחר תשמיש. הסעיף הראשון, סעיף א', דיבר על אישה שיש לה וסת קבוע. בסך הכל אמרנו, הלכה למעשה, אישה שיש לה וסת קבוע לא בודקת, לא לפני תשמיש ולא אחרי תשמיש. אנחנו מדברים שלא בשעת ויסתה כמובן, למרות שהרמב"ם מחמיר, אבל אנחנו לא פוסקים ככה, חוץ מקרים מיוחדים של אישה שהרגישה איזושהי הרגשה חשודה, הרגשה שאוטוטו הווסת הולכת להגיע, אז במצב כזה ודאי שצריך לבדוק, או אם פעם אחת היא מצאה אדם אחרי תשמיש, אז יש ראותה לפנינו, אז היא צריכה לבדוק את עצמה, אבל אחרת לא בודקים. סעיף ב', אם אין לה וסת קבוע, המחבר שלוש פעמים הראשונים צריכים לבדוק קודם תשמיש ואחר תשמיש, הוא בעד שלו והיא בעד שלה, כן, הוא מקנח אצלו, היא מקנחת אצלה, ואם הוחזקה באותם שלוש פעמים שאינה רואה דם מחמת תשמיש, שוב אינה צריכה בדיקה כלל, לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש. זה הראש והטוב, ועוד פוסקים לדעת הריף, ועיין שח סעיף קטן א', אתם רואים בסוגריים, עיין שח, עוד מעט אנחנו נראה, יש פה לשח חידוש מאוד מאוד גדול. זאת השיטה הראשונה. ולהרמב״ם והראש, כל זמן שאין לווסת, אישה שאין לווסת קבוע, צריכה היא בדיקה לעולם, קודם תשמיש ואחר תשמיש. והרמב״ם מצריך שגם הבעל יבדוק עצמו אחר תשמיש. עוד מעט נראה את הדברים של הרמב״ם. אז קודם כל יש לנו כאן שתי שיטות. השיטה הראשונה זה השיטה של הריף, שאישה שאין לווסת קבוע, בכבוד, אפשר פה? טוב, איזה, בסדר. השיטה הראשונה זה שאישה שאין לה וסת קבוע צריכה לבדוק את עצמה שלוש פעמים, אוקיי? שלוש פעמים הראשונות שהיא נמצאת יחד עם בעלה. דרך אגב, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בהמשך. זוג טרי שמתחתן, כן? אז הרי בפעם, לפעמים גם פעמיים, אולי אפילו שלוש פעמים הראשונות, אז הדם שהיא רואה יכול עדיין דם בתולים בכלל. אז כל הבדיקות האלה של רואה מחמת תשמיש, אלה בדיקות שהן רק אחרי שכבר סיימנו את הסיפור של דם בתולים. כן? איך בני הזוג יכולים לדעת שנסתיים הסיפור של דם בתולים? זה אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך. אבל באופן עקרוני, ברגע שאין כאן סיפור של דם בתולים, אז אישה צריכה לבדוק את עצמה שלוש פעמים אם אין לה וסת קבוע, זאת שיטת הריף. השיטה השנייה זה השיטה של הרמב״ם והראש, שהיא צריכה לבדוק את עצמה, היא ובעלה צריכים לבדוק את עצמם בעצם כל החיים. לבדוק את עצמם כל החיים.
לפי הרמב״ם והראש.
מה? זה לפי הרמב״ם והראש, נכון.
לפי הכללים סתם ויש אומרים, אז הולכים לפי סתם.
לפי הכללים של סתם ויש הלכה כסתם, אז לכאורה הלכה כמו הריף, ומספיק שלוש פעמים הראשונות. עכשיו, באמת, באמת, אם מסתכלים בראשונים, אז יש שיטה אחת שהיא לא הובאה בכלל. בעצם יש שלוש שיטות בראשונים. והשיטה הזאת היא שיטה של הרבה ראשונים, והשולחן ערוך משום מה לא מביא אותה. השיטה הזאת היא השיטה של רש"י, וגם עוד הרבה ראשונים מפרשים כמו רש"י, נדמה לי הרשב"א ועוד, ככה מפרשים, וזה מחזיר אותנו למה שדיברנו עליו בתחילת הפעם הקודמת, לגבי הגמרא בנידה בדף י"ב. הגמרא שם אומרת, המשנה אומרת, שאישה צריכה פעמיים לבדוק את עצמה, שחרית ובין השמשות, ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה, כלומר, לפני תשמיש, בין אם זה לפני, בין אם זה אחרי, ו... הייתה מחלוקת, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם המשנה הזאת מדברת רק על ענייני טומאה וטהרה, או שהיא מדברת גם על היתר ואיסור לבעלה. בפשטות הסוגיה שם משמע שהמשנה הזאת מדברת רק על טומאה וטהרה. וזהו.
אז איך הם מסבירים
לשמש
את ביתה?
מה?
אז איך הם מסבירים?
אז הפירוש הוא ככה. אישה שהולכת להתעסק בתהרות, מתוך שהיא צריכה לבדוק את עצמה לתהרות, תבדוק את עצמה גם כשהיא משמשת עם בעלה. אבל זה רק אם זה מצב כזה שהיא גם מתעסקת בתהרות. אבל אם לא שייך כאן תהרות בכלל, אז באמת היא לא צריכה בדיקה בכלל.
ומה הקשר שאם היא מתעסקת בתהרות, שהיא צריכה לבדוק לפני שימוש?
זה חומרה לגבי תהרות.
אבל מה הקשור תהרות?
בגלל שמיין לא פלוג, לא חילקו. כיוון שבלווח יצחה לבדוק את עצמך, בשביל זה תבדקי את עצמך גם לזה.
ואם לא זה, אז לא צריך.
נכון, נכון, ואם לא זה, אז לא צריך. אז זה הפשטות שם בסוגיה, אם תראו שם את הסוגיה בדף י"ב עמוד ב', אתם תראו, זה הפשטות שלה. וככה רש"י מפרש ועוד הרבה ראשונים, אבל רבנו חננאל והרמב״ם טענו לא ככה. הם טענו שהסוגיה הזאת מדברת גם לגבי איסור ואת לבעלה, למרות שזה לא הפשטות. הראש מביא את השיטה הזאת, הזכרנו את זה בפעם שעברה, הראש מביא את השיטה הזאת והוא כותב, למרות שפשטות הגמרא היא כמו רש"י, אבל לא מלאני ליבי להקל כנגד רבנו חננאל שכל דבריו דברי קבליים. זהו, אז הראש למעשה לא מוכן לפסוק ככה, אז נשארנו עם השיטה המחמירה, למרות שרש"י ועוד הרבה ראשונים מקילים, ויש לנו שיטה שהיא פשרה באמצע. והשיטה שהיא פשרה באמצע זה הריף.
מה רבנו חננאל אומר?
רבנו חננאל אומר שזה נאמר גם לגבי בעלה, אוקיי? ואישה שאין לה וסת קבוע צריכה לבדוק את עצמה, כל הזמן. המשנה לא חילקה בין שלוש פעמים ראשונות לאחרי זה. משמע שזה כל הזמן.
לפי רש"י אף פעם לא צריך.
לפי רש"י אף פעם לא צריך. לפי רבנו חננאל, הרמב״ם, הראש, תמיד צריך. ויש לנו את הפשרה של הריף. הריף כותב ששלוש פעמים הראשונות צריכה לבדוק, אחרי זה, אם היא לא ראתה, אז היא לא צריכה. מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? למה בכלל צריך לבדוק? אומר הרן, שהסיבה לזה היא כזאת, בגלל שהאישה הזאת אין לה וסת קבוע, אז יכול מאוד להיות שיש כל מיני מקרים שמשפיעים עליה על הווסת. כן? ברגע שיש לה וסת קבוע, אז אנחנו יודעים מה גורם לה לווסת. יום החודש, או הפלגה, או אני יודע, בקיצור, או וסת הגוף, יש כל מיני דברים. אבל האישה הזאת אין לה וסת קבוע. אז אנחנו לא יודעים מה גורם לה. ממילא, יכול להיות שמה שגורם לה וסת, זה איזה שהם מעשים מסוימים שהיא עושה. עכשיו, הזכרנו כבר וסת כזאת, זה מה שנקרא וסת הקפיצות. וסת הקפיצות זה וסת שהיא בגלל פעולה שהיא עשתה. או וסת הגוף, סיבה. שהפעולה של הגוף היא סיבה לזה שיש וסת. ומילא אומר הרן, אז יכול מאוד להיות שמה שגורם לה לווסת, אולי זה המעשה של התשמיש. יכול להיות. ולכן האישה הזאת צריכה לבדוק את עצמה כל הזמן. בגלל שיכול להיות שעכשיו היא מתחילה וסת של רואה מחמת תשמיש. אוקיי? זה כיוון אחד. ברמב"ם משמע שרואה מחמת תשמיש זה עניין של מחלה. זה לא וסת, אלא עניין של מחלה. ויש לזה כמה נפקמינות באחרונים, אם אני מפרש מצד זה או מצד זה. אבל בכל אופן, זה בעצם מה שעומד מאחורי העניין. אז או שאתה אומר שאתה מחמיר בזה רק לתארות, או שאתה אומר שאתה מחמיר בזה גם לבעלה. אבל בכל מקרה, האישה הזאת צריכה לבדוק את עצמה כל הזמן, כי מי יודע, אולי מעכשיו היא מתחילה לקבוע וסת מחמת השמיש. הריף אומר לא. הריף אומר, בשביל לדעת שהיא לא קובעת וסת מחמת השמיש, מספיק לי שלוש פעמים. שלוש פעמים היא שימשה ולא ראתה, סימן שזה לא גורם לה. זה לא גורם לה. התשמיש לא גורם לדבר הזה. יכול להיות למשל שאם היא תתגרש מהבעל הזה ותתחתן עם מישהו אחר, אולי התשמיש איתו כן גורם לה. אז היא תצטרך לעשות שלוש בדיקות איתו. אבל אחרי ששלוש פעמים היא בדקה את עצמה ולא ראתה, אז זה סימן שזה בסדר. כך השיטה של הריף. אז כמו שאמרנו, ברגע שהראש אמר שהוא מפחד מרבנו חננאל, אז רש"י נמחק. כן? מה נשאר לנו? נשאר לנו הריף והרמב"ם, הראש, רבנו חננאל. אלה שתי השיטות. או ששלוש פעמים היא צריכה לבעלה, או שהיא צריכה תמיד לבדוק לבעלה. מה אומר השח? השח אומר חידוש עצום. השח אומר שבאמת גם הריף סובר כמו רש"י. גם הריף סובר שאישה לא צריכה לבדוק את עצמה לבעלה בכלל. יש לו כאן כמה הוכחות לזה. אני אביא רק הוכחה אחת מאוד מעניינת שהריף, שהוא מביא מהריף. אולי תסתכלו. לא יודע אם תמצאו את זה פה, אבל האמת יורד דרכו. אתם רואים את זה? אבל האמת יורד דרכו, דדעת הריף כדעת כל הפוסקים. זה בסעיף קטן א', בסעיף קטן אחד, השח. אוקיי? אבל האמת יורד דרכו, דדעת הריף כדעת כל הפוסקים, ואפילו אישה שאין לה וסת, לא באה הבדיקה לבעלה כלל, לא לפני התשמיש ולא לאחר התשמיש. ולהכי אומר השח, לא כתב הריף בשום מקום בפירוש לצריכה בדיקה. עד הרבה כתב בהלכות נידה, החמרים והפועלים וכולי נשאם להם בחזקת טהרה, והאי ברייתא דרב חנינא בן אנטיגנוס בעסוקה בטהרות ודווקא היא, כמו שפרש רש"י וכל הפוסקים, אבל לבעלה לא באה הבדיקה כלל. אומר השך, ולכך לא פרש עריף דבר בהלכות נידה על דברי רב חנינא בן אנטיגנוס, משום דכיוון דאידנא דליקא טהרות לא באין הבדיקה כלל. זהו. אבל איפה הריף כן אמר את השלוש פעמים? אומר השך, תראה דבר מעניין. הריף כתב את ההלכה הזאת שאישה צריכה שלוש בדיקות בהלכות כתובות. בהלכות כתובות, לא בהלכות נידה. אתם יודעים שבתחילת מסכת שבועות, שם יש את הלכות נידה של הריף, בשני הפרקים הראשונים. שם הריף לא מביא כלום על בדיקה. איפה הוא מביא את זה? בהלכות כתובות. למה הוא מביא את זה בהלכות כתובות? אומר השך, בגלל שכל מה שהריף אמר זה נפקמינה רק לענייני כתובה. זאת אומרת, המקרה היה כזה, האישה הזאת פעם אחת ראתה דם אחרי התשמיש, לא מיד אחרי התשמיש, אפילו שעה אחרי התשמיש, אוקיי? עכשיו, אנחנו יודעים שאישה שרואה דם מחמת תשמיש שלוש פעמים, היא צריכה להתגרש מבעלה. האם בעלה צריך לתת לה כתובה או לא צריך לתת לה כתובה? שאלה גדולה, תלוי מתי. בא בעלה ואומר, בעלה של האישה הזאת, ואומר, גברת, ראית עכשיו דם אחרי תשמיש? אולי אני צריך לגרש אותך. את רוצה את הכתובה שלך? תוכיחי לי שאת לא רואה דם מחמת תשמיש. זה כבר שאלה בדיני ממונות. בא הריף ואומר, את רוצה להוכיח לבעלך שאת לא רואה דם מחמת תשמיש ולכן את יכולה לקבל את הכתובה? אין בעיה, תבדקי את עצמך שלוש פעמים. אחרי שלוש פעמים את יכולה לקבל את הכתובה שלך. לכן הריף לא אמר את זה בכלל בהלכות נידה, כי מצד הלכות נידה אין שום צורך לבדוק, אלא רק בהלכות כתובות. אז האמת היא שרבי יונתנאי בשיץ מקשה עליו, איך זה יכול להיות שאתה מחלק בין הממון לבין האיסור, הרי תמיד אחד הולך אחרי השני, ואם מבחינת האיסור היא לא צריכה גם הממון אותו דבר. בקיצור, ויכוח שלם, אבל ככה השך טוען. לפי זה מה שיוצא, השך ככה כותב בסוף, הוא אומר, אז רגע, אז אם הריף נמצא בצד של רש"י, אז מה הראש מפחד? אומר הראש כותב, אני מפחד לחלוק על רבנו חננאל, כל דבריו דברי קבלה. הוא אומר, אבל אם הראש היה יודע שגם הריף סובר ככה, כמו רש"י, אז הראש לא היה מפחד לחלוק. ולכן השך הלכה למעשה. זה כוח, זה הכוח של השך.
הוא לא ידע?
אם הוא לא ידע, איך הלשון שלו? אני אגיד לך איך הלשון שלו. איך הלשון של הראש? רגע אחד. הנה. ומעתה כיוון דדת כל הפוסקים דאישה שאין לה וסד לא באה בדיקה כלל, לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש, חוץ מהרמב״ם שמפרש כל הסוגיה בעינה עסוקה בתארות, והוא יחיד נגד כל הפוסקים, וגם אין הסוגיה מכרעת כדבריו, וגם הרמב״ם גופה בפירוש המשנה סוף פרק כמה דנידה כתב דבעינה עסוקה בתארות קמלן דכל לבעלה אינה צריכה בדיקה, אלא שלא מלאו ליבם להקל נגד דעת הריף. מעניין, הוא גרס פה, לא יודע, הוא גרס ריף ולא רח, לא ברור לי. הוא כבר נתבאר דאדרה בנהפוכו, דנעת הריף דקול לבעלה לא באה בדיקה כלל, וכמו שמוכח הסוגיה פרק כמה דנידה וכמה דוכתי, אם כן ודאי דאחי קיימלן. ודאי דאחי קיימלן, כמו רשי. ובסוף הוא אומר, וכמדומה שכן עם הדבר. אומר, אני חושב שככה גם נוהגים, שאישה לא בודקת את עצמה בכלל, 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 אפילו שאין לה בסדר. זה, זה, זה כוח, זה כוח פסיקה של השח. נגד כולם, נגד השולחן ערוך, נגד הרמה, ככה הוא פוסק שבאמת אישה לא צריכה. טוב, אז מה עושים הלכה למעשה במצב שכזה? אז ככה. אומר מרדכי אליהו בספר שלו בדרכי טהרה. מי אישה שנוהגת להקל כמו השח, לא לבדוק בכלל, יש לה על מי לסמוך. לא צריכה להחמר. עכשיו הוא ברוך השם פוסק מספיק גדול שאפשר לסמוך עליו. מי שאין לה איזשהו מנהג, חושב שבדרך כלל אצלנו זה ככה, זוג מתחתן, אז אין איזה מסורת מהאימא בדיוק מה לעשות במקרה המסוים הזה, מי שאין לה מסורת מסוימת, שתלך כמו הדעה הראשונה בשולחן ערוך, זו דעת רוב הפוסקים. רוב הפוסקים הכריעו למעשה כמו השיטה הראשונה, סתם ויש, הלכה כסתם, צריכה לבדוק את עצמה שלוש פעמים הראשונות, אוקיי? מי שרוצה להחמיר כמו הרמב״ם והראש, ולבדוק את עצמה תמיד, יש גם כאלה, דרך אגב, שתדעו לכם, הרבה, אני לא יודע אם הרבה, אבל יש נשים שבשבילן הבדיקה זה מרגיע. זה מרגיע. אני לפני כמה זמן יצא לי לדבר עם מישהי כזאת. לא תפסתי באמת עד כמה שזה יכול להיות ככה. אבל יש נשים שכל עוד הן במצב של ספק, הן לא יודעות, הן לא זה, הן מאוד מאוד לחוצות. מי יודע, אולי חס וחלילה אני עוברת איסור. בביה, בתשמיש, מה?
אבל עקרונית, עקרונית עד שלא יודעים, עד שאין ידיעה.
אז היא מותרת.
מותרת.
נכון, נכון. אבל זה בכלל לא שאלה, אין לך פה מה לשכנע.
אין הלכת.
נכון, זה לחץ, זה לחץ נפשי. אז אישה שאומרת, אני רוצה להחמיר, אני רוצה לבדוק תמיד. אין לי וסת קבוע, אני תמיד בסימן שאלה, תמיד אני זה, זה מרגיע אותי. אין בעיה, את רוצה להחמיר? בבקשה, רק דבר אחד, תגידי מידו. כדי שלא תתחייבי אחרי זה, לנהוג בזה באופן קבוע. אוקיי? אישה שנוהגת להחמיר כמו הרמב״ם והראש, ככה היא קיבלה, ככה היא רגילה, והיא רוצה לחזור להקל כמו שיטת הריף, כמו שיטת רוב הפוסקים, שתעשה תרת נדרים. בסדר? אבל המיינסטרים, מה שנקרא, השיטה המרכזית, זה השיטה של הריף, שלוש פעמים צריכה לבדוק. כן.
הדין של לא לבדוק לפני תשמיש בפני בעלה, זה דווקא בפני וזה לא לפני?
לא הבנתי.
יש את הדין שאסור לבדוק לפני תשמיש, ליבון
קבוע. זה באחת שיש לה וסת קבוע.
פה אין בעיה של ליבון קבוע?
פה מדובר? מה? אין בעיה של?
ליבון קבוע, שהוא מפחד, הוא רואה אותה בודקת, ואז הוא יחשוב ש...
לא הבנתי. לא, אבל באמת היא צריכה לבדוק. היא באמת צריכה לבדוק, וגם הוא צריך לבדוק. קודם כל, תפתרו את החשש הזה, צלקו את החשש הזה, ואחרי זה אין בעיה. בסדר? אז זה השלוש פעמים.
אבל זה ימי מבוכה.
מה?
זה ימי מבוכה.
למה אתה מתכוון ימי מבוכה?
כי האישה שיש לה וסת קבוע, אינה צריכה בדיקה. אם אין לה וסת קבוע, שלושה פעמים הראשונים.
אז היא צריכה לבדוק?
שיש לה וסת קבוע, שהיא רואה אחרי תאריך מסוים, אחרי ימים מסוימים.
נו.
אז היא נכנסת ימי מבוכה.
לא, אתה מדבר על וסת חצי קבוע.
חצי קבוע.
רגע, חצי קבוע סעיף ג'.
סעיף ג'?
כן.
אז
נגיע לשם, נגיע לשם. לבסת חצי קבוע אנחנו נגיע. אוקיי? זה מה שאתה מדבר עליו. אוקיי?
רק סעיף ג'?
כן, כן, זה סעיף ג'. אישה שאינה רואה פחות מ-14 ימים אחר טבילתה, לאחר 14 ימים אין לה קבע. נכון? זה הסיפור של וסת חצי קבוע. נגיע לשם עוד מעט.
זה הרחבה של בית.
מה? בית ואלף. בית
ואלף. אם אישה שרואה, נגיד שהיא רואה דם, תמיד אחרי תשמיש, לא יכולה להיכנס להיריון.
אישה שרואה דם אחרי תשמיש תמיד, לא רק שהיא לא יכולה להיכנס להיריון, היא לא יכולה לשמש עם בעלה.
לא, בסדר, שאלה היא כך, אישה שנכנסת להיריון, זה יכול להיות הוכחה שהיא לא רואה בכלל תשמיש?
עצם העובדה שהיא נכנסה להיריון, לא בהכרח. לא בהכרח. בגלל שגם אישה שנכנסת להיריון, יכולים להיות לה דימומים בתחילת ההיריון.
אבל זה לא וסת.
מה? לא, דימומים מהרחם. דימומים מהרחם, זה יכול לקרות. החתם סופר הרי כותב. למה אנחנו אומרים שרק אחרי שלושה חודשים היא נקראת מסולקת דמים? אומר החתם סופר, בגלל שבמשך השלושה חודשים הראשונים זה הולך ופוחת. זה לא נגמר בבת אחת. אחרי שלושה חודשים כבר אין דימומים בכלל, בדרך כלל. בסדר?
מה
להנחה
לגבי הבעל?
מה? כן, גם הבעל צריך לבדוק את עצמו. זה מה שכתב השולחן ערוך, שהם צריכים לבדוק קודם תשמיש ואחר תשמיש, הוא בעד שלו והיא בעד שלה. אוקיי? את שתי הבדיקות האלה צריך לעשות. טוב, אז עכשיו ככה. אז מי מהאנשים צריכה בדיקה? אחת שאין לה וסת קבוע. אז כמה דברים. דבר ראשון, גם אחת כזאת שהיה לה וסת קבוע, אבל הווסת הקבוע הזה נעקר, או השתנה לווסת שאינו קבוע, צריכה שלוש בדיקות.
לידה.
מה?
לידה, אחרי לידה.
אחרי לידה כבר נראה. מיד, בסדר? אז היא צריכה בדיקות. למה היא צריכה לבדוק? בגלל שיכול להיות שעכשיו התשמיש יגרום לה, הרי כבר אין לה וסת קבוע, אז אולי התשמיש יגרום לה לווסת.
אם היא אי פעם בדקה את השלושה הזה, או...
מה?
או כל פעם שהיא יוקרת,
לא בהכרח, נכון? לכאורה כן, לא בטוח. כלומר, לא היה לה וסת קבוע, והיא בדקה את עצמה שלוש פעמים,
אז
זה לכל החיים, נכון. זה לכל החיים. אמת, אמת.
עכשיו, נראה, כל אישה מתחילה ב...
מה?
בלא קבוע.
כל אישה מתחילה ואין לה קבוע.
למה?
עד שהיא קובעת.
אז היא יכולה...
לא, זה יכול להיות גם בגיל 14-15.
כן, אבל כנראה, הם לא יודעים עד שהם מתחתנים.
לא, אז בסדר, אז הרבה מאוד פעמים, אני חושב שמדריכות קלות גם אומרות, כן, כבר לחשב לפני כן. ויכול להיות שיש לה באמת וסת קבוע. אוקיי? טוב, עכשיו, אישה שאין לה וסת קבוע, והיא התעלמנה, לא עלינו, נתגרשה, לא עלינו, נפרדה מבעלה והתחתנה עם מישהו אחר, אז זה צריך שלוש בדיקות. עוד פעם, בגלל שהתשמיש עם האחר, זה כבר יכול להיות, זה כבר יכול להיות משהו אחר. פה זה לחומרה, אנחנו נראה בסימן הבא את הקולה של להתחתן עם מישהו אחר. בעניין של רואה מחמת תשמיש. אבל פה זה חומרה. מי יודע? אם בעלך זה לא גרם, אבל אולי עם הבעל השני, זה כן יגרום לך לווסת. לכן צריך לעשות שלוש בדיקות. עכשיו, מה קורה לגבי, שנייה אחת, אישה שראתה פעם אחת אחרי תשמיש, אין לה וסת קבוע, בסדר? אפילו שהיא בדקה את עצמה, בדקה את עצמה שלוש פעמים, ופעם אחת היא ראתה אחרי תשמיש. אחרי תשמיש אני מתכוון תוך חצי שעה. ההגדרה ההלכתית היא מיד אחרי תשמיש. מה זה מיד? מחלוקת בין הפוסקים. חמש דקות, חצי שעה. אוקיי? אז בין חמש דקות לחצי שעה אנחנו הולכים לחומרה. אז אם תוך חצי שעה אחרי תשמיש היא ראתה דם, ישרה אותה. ישרה אותה. אז היא צריכה לעשות שלוש בדיקות. מה?
אתה צריכה לבדוק את עצמה. תוך חצי שעה או תוך חמש דקות? מתי צריכה לעשות את הבדיקה?
כן.
זה לא לוקח זמן.
לא, אז את הבדיקה, בסדר, עוד מעט נראה. כבר נדבר על מתי היא עושה את הבדיקה בפועל, אוקיי? אני מדבר כרגע על אישה שראתה, אוקיי? היא ראתה, נולדה בראותה, כיוון שנולדה בראותה, אז היא צריכה שלוש פעמים לבדוק, כדי לוודא שהראותה הסתלקה. מה? נכון, עוד פעם שלוש פעמים. עכשיו, מה קורה לגבי אישה שהייתה נשואה הרבה שנים? בכלל לא ידעה על ההלכה הזאת שצריך שלוש בדיקות. היא לא ידעה על זה. פתאום בעלה חזר מהשיעור ואמר לה, תשמעי, מי שאין לה וסת קבוע צריכה לעשות בדיקה. האם היא צריכה עכשיו לעשות שלוש בדיקות או לא צריכה לעשות שלוש בדיקות? מחלוקת הרב מרדכי אליהו והרב אוזנר. אבל פה זה הפוך מבדרך כלל. הרב מרדכי אליהו מחמיר, הרב אוזנר מקל. הרב מרדכי אליהו אומר, את צריכה לבדוק את עצמך עכשיו. זה שבמשך כל השנים האלה שימשת יחד עם בעלך ולא ראית, זה עדיין לא אומר שום דבר. צריכה לבדוק, להוכיח, ואז יהיה בסדר. הרב אוזנר מקל. הרב אוזנר אומר, זה ששימשתי בעלך כל השנים האלה, זה אומר שאת לא צריכה להחמיר. אוקיי? אז אלה שתי השיטות.
כשאין לה וסת קבוע.
מה? כשאין לה וסת קבוע. אם יש לה וסת קבוע, אז בכלל לא צריכה לבדוק. בסדר? טוב. מי לא צריכה בדיקה? אז יש לנו שלוש נשים. אישה אחת, מה שנקרא בתולת דמים. בתולת דמים, הכוונה היא אחת כזאת שעדיין לא ראתה דמים אף פעם. היום זה לא שייך, מתחתנים בגיל 19, 20, 21, אבל אז, כשהיו מתחתנים בגיל 12, 13, 14, שייך כזה מדבר. אז אישה שלא ראתה דמים מעולם, לא צריכה בדיקות, ואישה שהיא מסולקת דמים, מעוברת או מניקה. עכשיו, מעוברת או מניקה, בגלל שהן מסולקות דמים, אנחנו אומרים שהן לא צריכות בדיקה, הרב מרדכי אליהו מביא את הדין הזה כפשוטו, כמו שזה. הרב אוזנר מביא את הדינים האלה, אבל יש לו כמה הערות על זה, מבחינת הזמן שלנו. קודם כל לגבי מעוברת. מעוברת אנחנו יודעים שממתי היא נחשבת מסולקת דמים? ממתי? משלושה חודשים ואילך. אומר הרב אוזנר, פה אפשר להקל כבר מהיום הראשון, להגיד שהיא לא צריכה בדיקה. ולמה? הוא מצרף פה שתי קולות. דבר ראשון אומר, הרי השח אומר שבכלל היא לא צריכה בדיקה. כל אישה לא צריכה בדיקה לבעלה, נכון? עכשיו, אפילו אם אנחנו נחמיר ונאמר שהיא כן צריכה בדיקה, זוכרים את החוות דעת שאמרנו בפעם שעברה? החוות דעת הרי אומר שלא צריך בדיקה ממש, בדיקה פנימית, אלא מספיק רק שהיא מקנחת את עצמה. היא שמה איזשהו פד או נייר באותו מקום למשך הזמן של שיעור וסת, חצי דקה או משהו כזה, והיא רואה, אם הפד הזה מתמלא בדם, אז סימן שיש לה מחזור. אם לא, אז זה בסדר. אז בקיצור, אומר הרב אוזנר, אישה כזאת בתחילת ההיריון, היא יודעת שבדרך כלל היא לא רואה דם במשך ההיריון שלה, כבר מההתחלה יכולה לסמוך על זה, שתשים שם פד, זה מספיק בתור בדיקה, היא לא צריכה יותר מזה. אוקיי. זה הקולה של הרב אוזנר. איפה החומה של הרב אוזנר? לגבי אישה מניקה. אנחנו יודעים שאישה מניקה נחשבת מסולקת דם. כמה זמן? כמה זמן? 24 חודש. שנתיים, נכון? שנתיים. והשנתיים האלה, ההלכה היא כמו חכמים, שאפילו שהיא לא מניקה בפועל, היא נחשבת מסולקת דמים. אומר הרב אוזנר, כל זה היה נכון בזמנם. היום הוא אומר, המציאות מראה שזה לא ככה. אישה שלא מניקה בפועל, אפילו אם זה הרבה לפני שנתיים, באיזשהו שלב היא חוזרת לראות דם. לא רק שהיא חוזרת לראות דם, היא חוזרת לראות דם בצורה שהיא לא קבועה. אז גם אם היה לה וסת קבועה, אדם מתחיל לחזור בצורה שהיא לא מסודרת. מתחילים כל מיני בלגן. והרב אוזנר אומר, ושתדע לך, אומר את זה מתוך ניסיון, מתוך אלפי, עשרות אלפי שאלות שבאו אליו, אומר, תדע לך שבדרך כלל הסיפורים של רוע מחמת תשמיש זה לגבי נשים כאלה. לגבי נשים כאלה שהם כמה חודשים אחרי הלידה, והם כבר לא מניקות, והמחזור מתחיל להופיע בצורה לא מסודרת. ולכן אומר על זה הרב אוזנר, אישה כזאת שכבר לא מניקה בפועל, בסדר? או כמובן גם אישה שעשתה לא עלינו הפלה, אז גם כן היא לא מניקה בפועל, שתי האנשים האלה צריכות בדיקות שלוש פעמים, כמו אחת שאין לה וסת. כך הוא פוסק.
אם היא מניקה?
מה? אם היא מניקה בפועל? מה?
זה גם כן חוק. כאילו, אם היא עדיין מניקה.
אם היא עדיין מניקה בפועל, אז היא לא צריכה לחשוש. תראה, גם אישה שמניקה בפועל, זה לא ביטוח של 100% שלא יהיה דם מחזור. זה, אני יודע, מה אומרים היום? זה 70%, 80%, משהו כזה, נכון? משהו כזה. אבל בסדר, אבל המשמעות היא שחזם כבר לא חששו. זה הכוונה. אבל אם היא לא מניקה בפועל, אז פה ודאי שהחשש הוא מאוד גדול. אוקיי. איך אישה צריכה לבדוק את עצמה בשלוש בדיקות האלה? קודם כל, אמרנו שיש בדיקה לפני תשמיש ויש בדיקה אחרי תשמיש. קודם תשמיש, מה זה אומר קודם? חצי שעה לפני התשמיש. מאיפה לומדים את זה? יודעים איפה לומדים את זה? שקודם זה חצי שעה?
מנחה.
מה?
מנחה.
מזמן מנחה, נכון. ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם. נכון, אסור לאכול כדי שאוכל מצה לתיאבון. אומר שם הרשב"ם, מה זה סמוך למנחה? חצי שעה. אז זה הבדיקה שלפני. בחצי שעה שלפני התשמיש, היא צריכה לבדוק את עצמה. כמובן שאז לא שייך שהבא לבדוק את עצמו, זה לא זה, האישה צריכה לבדוק. אחרי תשמיש, מיד. מיד הכוונה היא בתוך 5 דקות, אוקיי? בדיעבד, גם בתוך חצי שעה, זה בסדר, אבל מלכתחילה צריך לעשות את זה מיד. איך היא צריכה לבדוק את עצמה? זוכרים, אמרנו, הדעת אומר שמספיק כינוח. להלכה אנחנו לא פוסקים כמותו, אלא היא צריכה לעשות בדיקה פנימית. אוקיי? צריכה לעשות בדיקה פנימית, גם לפני, גם אחרי. הרב אוזנר מקל בבדיקה שלפני, אם אישה מאוד צריכה וקשה לה, היא יכולה להסתפק בכינוח, הרב מרדכי אליהו מחמיר בזה. אוקיי? איך עושים את הבדיקות? הבדיקות צריכות להיות רצופות, כך אומר הרב מרדכי אליהו, 3 בדיקות רצופות, בלי הפסקה ביניהם. הרב אוזנר מקל בזה קצת.
אומר,
מה? לא
הבנתי. מה נחשב להפסקה?
הכוונה היא שלא יהיה באמצע תשמיש שהיא לא בדקה את עצמה בו. אם יש באמצע, אז זה מבטל את הרצף. צריך... כן. הרב אוזנר, אבל הרב אוזנר מקל בזה.
אבל זה צריך 3 באותו וסת?
אפשר להיות בני ברקים גם כן קצת.
צריך 3 באותו וסת או לא?
לאו דווקא. הרב אוזנר כותב שאפשר אפילו 3 באותו לילה. אם אדם משמש עם אשתו 3 פעמים, אז אפשר 3 בדיקות אז. וזה מספיק. ככה הוא כותב. לא ראיתי שם משהו ברמוד החליהו נגד זה.
לא, השאלה היא, נגיד שהיא קיבלה וסת, צריכה עוד פעם 3 או עוד 2?
מה זאת אומרת?
שם שעה, יום או יומיים אחר כך קיבלה וסת.
בסדר, אבל לא היה, אבל היא לא שימשה עם בעלה.
אז זה לא מפחיד.
בפעם הבאה, נכון. זה הנקודה. שכל פעם שהיא משמשת עם בעלה, היא בודקת את עצמה. בשלוש פעמים.
בסדר.
בסדר?
בסעיף ג' זה מסתבך.
מה?
בסעיף ג' זה מסתבך.
למה זה מסתבך?
למה מסתבך?
אחר כך היא תשמש, וזה ימים שהיא לא יכולה לבדוק.
בסדר, אבל כיוון שזה יום שבו לא שייך שהיא תראה, אז הוא גם לא מפריע. נכון, אז הוא גם לא מפסיק. בסדר? טוב, בואו נראה מה כותב הרמ"א. הרמ"א כותב, הגה ואין צריכים לבדוק עצמם אחר כל תשמיש ותשמיש שעושים בלילה אחת, אלא מקנחים עצמם כל הלילה בעד, ולמחר צריכים בדיקה, ואם מצא דם, טמאה. זה דין ראשון. הדין השני שאומר הרמ"א, זה קנחה עצמה בעד ועבד, לא תשמש עד שתבדוק עצמה, הואיל ואין לה וסת. אז בואו נראה קודם כל הדין הראשון. הרמ"א אומר שלא צריך אחרי כל תשמיש ותשמיש לבדוק, אלא אפשר לבדוק למחרת. עכשיו, על איזה בדיקה מדבר הרמ"א? האם הרמ"א מדבר על הבדיקה של אחרי התשמיש, או על הבדיקה של לפני התשמיש? הבדיקה של אחרי התשמיש יותר הגיוני שאפשר לחכות עם זה עד מחר בבוקר. הבדיקה שלפני התשמיש, הרי כל המשמעות שלה זה כדי לדעת אם אפשר לשמש, נכון? אז האם הרמ"א מדבר גם על זה? גם את זה אפשר לבדוק למחרת? או שאת הבדיקה שלפני התשמיש חייבים לראות עכשיו. זאת אומרת, להדליק את האור ולראות אם הכל בסדר, ורק אז אפשר לשמש. מחלוקת בין האחרונים. החוות דעת אומר שגם הבדיקה שלפני אפשר לחכות איתה מחר בבוקר. זאת אומרת, בעצם מה שהריף התכוון להגיד, מה שהרמ"א פסק להלכה הזה, נכון, היא צריכה לבדוק את עצמה, חז"ל חששו, אבל זה לא חשש עד כדי כך גדול שאנחנו לא ניתן לה לשמש עכשיו בלי זה. אנחנו צריכים את הבירור מתישהו. מחר בבוקר תבדקי את כל מה שהיה. בסדר? אבל גם הבדיקה שלפני התשמיש אפשר לבדוק אותה בבוקר. לעומת זאת, המקור חיים אומר, המקור חיים זה הנתיבות. המקור חיים על חוד פסח זה הנתיבות. אני חושב שזה גם פה זה הנתיבות. עוד שהנתיבות פה כתב את תורת השלמים. בכל אופן, מביאים את זה בשם המקור חיים. המקור חיים אומר, לא. מה שהרמ"א התכוון זה רק לבדיקה שאחרי. הבדיקה שלפני, צריך להדליק את האור, לוודא שהכל בסדר, ורק אז אפשר לשמש. להלכה, אנחנו מחמירים כמו המקור חיים. גם הרב מרדכי אליהו, גם הרב ווזנר, שניהם פוסקים שאנחנו מחמירים, ובדיקה שלפני תשמיש, חייבים להדליק את האור ולראות. אבל מה קורה אם זה בליל שבת? ובליל שבת אין, האור נכבה. האור נכבה, ואין פעם בכלל, זה היה, כשהאור היה נכבה, לא היה משאירים אור בשום מקום, כן? אז מצב שכזה, מה עושים? האם בגלל זה הבעל לא יקיים מצוות עונה? אומר הרב אוזנר, עד כאן. אתה יכול לקיים מצוות עונה. למה? נסתמך על שתי קולות. קולה ראשונה, השחר אומר שבכלל לא צריך בדיקה. קולה שנייה, גם אלה שכן אומרים שצריך בדיקה, החוות דעת הרי אומר שאפשר לחכות למחר בבוקר. אז אם זה ככה, אז בליל שבת אל תבטל מצוות עונה, ומחר בבוקר תבדוק את האל. בסדר?
זה שבודקים אחרי התשמיש בבוקר, מסתכלים ורואים מה הסיפור, אז מה מרוויחים בכלל מה...
מרוויחים בזה איזשהו בירור.
זה היה איזה מין איסור.
לא, לא, לא. אז הנקודה היא כזאת. הנקודה היא שחזל יצריכו איזשהו בירור. איזשהו בירור. לדעת מה קורה איתה.
לא, זה בשביל לשלול לעתיד.
מה? בדיוק. נכון, נכון, נכון.
לא, זה היה לפני. זה היה...
אני מסכים איתך. לכן באמת יותר הגיוני להגיד שאת הבדיקה שלפני, אנחנו נצריך אותם לבדוק עכשיו, ולא נחכה לבוקר.
כן.
ההיגיון של החוות דעת הוא... שאומנם נכון שחזל הצריכו בדיקה בין לפני בין אחרי, אבל זה לא עד כדי כך חשש גדול שחזל אמרו כל עוד אתם לא בודקים אז אתם אסורים. הכוונה, אנחנו רוצים לראות מה קורה.
הדרגה זה היה כמו אדם חימון או משהו? זה הדרגה זה ש...
יכול להיות, כן.
בסוף...
יכול להיות, החימון של התשמיש יכול להביא לאדם.
כן, נכון. אז הבדיקה גם מלפני התשמיש, זה גם כן נברר אם היא רואה מחמת התשמיש. זה לא סתם נברר שהיא במצב.
נכון, 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 אתה צודק. נכון, אתה צודק. מסכים. לכן זה גם הגיוני שהיא בודקת לפני התשמיש. אחרת למה שלא תבדוק יומיים לפני התשמיש?
כן.
אוקיי, אמת. הדין האחרון של הרמ"א, אומר הרמ"א, קנחה עצמה בעד ועבד, לא תשמש עד שתבדוק עצמה, הועיל ואין לה וסת. מה הכוונה? פה אנחנו מדברים על העד שלפני התשמיש, כן? ודאי לפי השיטות שמחמירות שהיא צריכה לראות את זה מיד. אבל אולי אפילו לפי החוודת. כל מה שאני אומר שהיא יכולה לשמש, זה רק אם יש את העד הזה, ומחר בבוקר היא תוכל לבדוק אותו. אבל אם העד הזה נעבר... עוד דוגמה נוספת, אומר מרדכי אליהו, מה קורה אם היא בדקה את עצמה בעד מלוכלך? פשוט, בבגד מלוכלך, שאי אפשר לדעת, תסתכל על זה, אז יהיה עוד לכלוך. אי אפשר לדעת אם זה כן, אם זה מהתשמיש או לא מהתשמיש. אז במצב שכזה אומר הרמ"א, אסור לה לשמש עד שתבדוק את עצמה, הועיל ואין לה וסת. את הבדיקה צריכה לעשות. אם את יכולה לחכות לבוקר ולראות או לא, זה כבר עוד שאלה. אבל את הבדיקה את חייבת לעשות. ולכן חייב שיהיה לה עד, אחרת אי אפשר. בסדר? אוקיי. זה סעיף ב'. טוב, יש לנו עוד ממש כמה דקות, בואו נשלים את הסימן. אומר השולחן ערוך, אישה שאינה רואה בפחות מ-14 ימים אחר תבילתה, אבל לאחר 14 ימים אין לה קבע, עד 14 יום דינה כדין אישה שיש לה וסת. זה מה שנקרא וסת חצי קבוע, או וסת תרומת הדשן, זה הכל אותו עניין. המקור של הדבר הזה זה תרומת הדשן. מה הסיפור? הסיפור הוא, ולמעשה זה כמעט אצל כל אישה שאין לה וסת קבוע. תרומת הדשן אומר חידוש עצום. אנחנו רגילים לזה שווסת קבוע, הכוונה היא שהאישה הזאת רואה כל פעם ביום קבוע. תאריך קבוע בחודש, הפלגה קבועה או משהו כזה. אבל, אומר תרומת הדשן, יש מושג של וסת של מספר ימים שבהם היא לא רואה. היא לא רואה. אז נניח האישה הזאת ראתה פעם אחת אחרי 25 יום, ופעם שנייה אחרי 27 יום, ופעם שלישית אחרי 26 יום. היא לא קבעה וסת, אבל היא כן קבעה וסת שבתוך 24 יום היא לא רואה. אוקיי? ומה הדין שלה? אומר תרומת הדשן, בתוך ה-24 יום היא נחשבת כבעלת וסת קבוע. מה זאת אומרת? שהיא לא צריכה לחשוש. היא לא צריכה לחשוש. אוקיי? היא לא צריכה לבדוק את עצמה. זה לא... בסדר? היא לא צריכה לבדוק את עצמה לפני תשמיש ואחרי תשמיש וכו'. אחרי 25 יום, מ-25 יום ואילך, כאן היא כבר נחשבת כבעלת וסת שאינו קבוע. אז זה מילא, היא תשמש עם בעלה בתוך ה-24 יום, אז היא לא צריכה בדיקה בכלל, היא שייכת לסעיף א', כן? ואם היא תשמש עם בעלה אחרי 25 יום, אז היא שייכת לסעיף ב', והיא צריכה לבדוק. מה קורה עם האישה הזאת שימשה עם בעלה בתוך ה-24 יום, ואחרי זה שימשה אחרי 25 יום? אז התשמיש שלה בתוך ה-24 יום הוא לא הפסק, כן? כי הרי בלאו הכי זה יום לא רלוונטי, זה זמן שבו היא בלאו הכי לא הייתה רואה. כך אומר תרומת הדשן, זה מה שנקרא וסת חצי קבוע. אומר חוות דעת, אני לא מבין את תרומת הדשן הזה, מה פתאום? איפה מצאנו כזה מן חידוש? וסת זה ברגע שהאישה רואה שלוש פעמים ביום קבוע, בתאריך קבוע. איך המצאת כזה מן וסת? עכשיו יותר מזה הוא אומר, מה יהיה עם אישה כזאת שרואה פעם אחת אחרי 32 יום, פעם שלישית אחרי 33 יום, פעם רביעית, פעם שלישית אחרי 35 יום. אז האישה הזאת אין לה וסת קבוע, נכון? אנחנו יודעים שההלכה היא שאישה שאין לה וסת קבוע, צריכה לחשוש לעונה בינונית. עונה בינונית זה כמה? 30 יום, אבל 30 יום יוצאים בתוך הימים שהיא לא רואה. אז לפי דבריך יוצא שיש לנו אישה שאין לה וסת קבוע, ולא צריכה לחשוש לעונה בינונית. איפה מצאנו כזה מדבר? וחוץ מזה הוא אומר, הרי אם כל הסיבה שהיא צריכה לבדוק שאין לה וסת קבוע, זה כי אין לה מקרים קבועים ואולי התשמיש גורם לה לווסת, אז גם האישה הזאת אין לה וסת קבוע, אין מקרים קבועים, אז אולי התשמיש גורם לה לווסת. מה זה משנה אם זה, אם, אם, אם זה בתוך הימים שבהם היא לא ראתה עד עכשיו, או בימים שאחר כך? לכן החוות דעת חולק על תרומת הדשן מכל וכל.
גם לכולה?
מה?
גם לכולה הוא יחלוק?
לגמרי. לגמרי לגמרי, אישה עם וסת חצי קבוע נקראת אישה שאין לה וסת קבוע, נקודה. בסדר? ולכן היא צריכה את השלוש פעמים את הבדיקות האלה.
יכולים להתחיל את הבדיקות
כבר ביום
השלישי.
מה? אמת, אמת, נכון. מתי שהיא משמשת עם בעלה, היא צריכה לבדוק את עצמה. כך טוען החוות דעת. יש את האחרונים שהגנו על תרומת הדשן, להלכה אנחנו כן פוסקים כמו תרומת הדשן, אבל עד כמה אנחנו פוסקים כמו, זה בפעם הבאה. זאת השם. Thank you.